אמרתי, נקדיש מספר שיעורים לאחת הסוגיות המיוחדות והמופלאות בהוויה היהודית, והכוונה לגיבוש התורה שבעוצה. דבר כזה לא נמצא למעשה בשום תרבות ובשום דת, וצריך להבחין. עצם מציאותה של תורה שבעוצה, כלומר שיש מסורות, מנהגים ודרכי הבנה ופירוש, זה באמת קיים בתרבויות כולן וקיים בדתות השונות, מוכרח להיות, מכיוון שלעולם יש גם מסלול של גיבוש של דעות וערכים על בסיס מסוים, בסיס של מסמכים או של סיפורי יסוד. אבל כאשר אנחנו מדברים על תורה שבעל פה היהדותית, מדובר על מערכת מאוד ענפה ומגובשת של של דרכי הנהגה ושיפוט. כלומר, אנחנו מדברים על דרך מאוד ייחודית להסיק את החוק על כל המגוון שבו מן מסמך היסוד שהיא תורה שבכתב. מבחינה זאת, תפקידה של תורה שבעל פה תמיד היה תפקיד נכבד. כלומר, עם קבלת התורה שבכתב על ידי משה ואחר כך הצירוף של הזקנים, אנחנו רואים בתורה שאלת השיפוט היא השאלה העיקרית. וכאשר משה פוגש את חותנו, יתרו, על זה הם מדברים, שהוא עסוק, עובד קשה כל היום. מה הוא עובד? לא עובד בתור נביא שרק מקבל נבואה, הוא דן ושופט. אז שאלת השיפוט על פי התורה היא שאלה מיידית, יסודית. לכן כאשר חז"ל אומרים שתורה שבכתב, תורה שבעל פה כרוכות הן, זו תורה אחת, זה מובן מאליו. אנחנו גם רואים את הדוגמה לדבר. מיד כאשר ניתנת התורה שבכתב, כאשר מושמע הצו האלוקי, חייבים לפרש אותו ולדון לפיו, וזוהי בעצם תורה שבעל פה. כלומר, האופי השיפוטי, המשפטי של התורה, בא לידי ביטוי בתורה שבעל פה. מיידית. לכן כמובן תמיד היה הדבר הזה. אבל מה שקרה החל מגלות בבל ועם חזרה לארץ בשיבת ציון מיד בית שני, שהעיקרון הזה של שיפוט על פי התורה, על פי, לכן זה נקרא בעל פה, על פי התורה אשר ירוחה, זוהי תורה שבעל פה, ככה אומרים חזר. העיקרון הזה של שיפוט על פי התורה התמסד לא רק על ידי מוסדות שיפוט, שזה כמובן תמיד היה, כי בתי דין תמיד היו, אלא בתי מדרש של הכנה למוסדות שיפוט, בתי ספר, אסכולות של חכמים, משפטנים מבחינה תיאורטית, שהם בבוא הזמן ועם ההזדמנות הנאותה יעסקו בשיפוט למעשה. כפי שבבית, בבית המקדש הראשון, אנחנו רואים נביאים ובני נביאים, אלה ההולכים אל הנביאים להתלמד ולהכין עצמם לקראת הנבואה, כך בבית שני אנחנו רואים שיש רופאי העם החכמים, אנשי הסנהדרין, כנסת הגדולה והסנהדרין, אבל לא זו בלבד, אלא שנוצרת מציאות של תלמידי בתי המדרש, שכל חכם כזה הוא גם מלמד ולא רק דן ושופט. והתהליך הזה של לימוד תיאורטי הוא מצריך כמובן ניסוח וגיבוש של שיטות, מתודות, איך דנים, איך דורשים את התורה. ומתודות כאלה מצד אחד זה עניין של היגיון, ומצד שני כמובן עניין של רציפות מסורת ותקדים. כן? אותם היסודות המשפטיים שאנחנו מכירים אותם. גם מכל אסכולה המשפטית שהיא בעולם, בוודאי באסכולות המודרניות. כלומר, מה ילמד התלמיד בבית המדרש? מה הוא צריך ללמוד? הכלל הוא צריך ללמוד את התורה שבכתב. ברור מאליו, הוא צריך להכיר את המסמך היסודי שממנו נובעת הסמכות ובו כלולים הדברים שהוא צריך לדון לפיה. אז הוא צריך לדעת להכיר את המסמך היסודי. אבל הוא גם צריך לדעת איך לדרוש, וזה החלק התיאורטי, איך לדרוש, ואז אנחנו עדים לגיבוש של המידות שהתורה נדרשת בהן. המידות האלה מתנצחות בצורה ברורה, וידע כל מי שהוא לומד ואחר כך כן, יכין את עצמו להיות שופט, מה זה נקרא שהפסוקים כן סמוכים או לא סמוכים, מה זה היקש, ומה זה שיש הוראה שונה בין הפסוקים, אז מה מכריע ביניהם, כן, מה שיוצא מן הכלל או לא יוצא מן הכלל. כלומר, הוא צריך לבחון את הטקסט המקראי לא בעיניים של קורא. יש הבדל גדול. מי שקורא את הסיפור, מי שמכיר את הפסוק, לא. לא רק, בוודאי. אלא הוא צריך לבחון את הטקסט המקראי כחוקר, משווה, מודד ומסיק מסקנות. משווה בין, מה זה נקרא? כלל ויוצא מן הכלל. כיצד אדם יודע מהו כלל ומה לא כלל? גם מן הניסוח וגם אם יש מספר פסוקים או מספר מצבים המתוארים בתורה שבכתב, שמהם אפשר להתרשם שזוהי המציאות הרגילה. ולפתע יש לך משהו שונה, משהו חריג. איך להתייחס לזה? איפה לחפש? איך דורשים את עצם הניסוח שבפסוק? מכאן אנחנו שומעים כבר, האם יש מילים מיותרות או לא. מה זאת אומרת מיותרות? מיותרות תלוי כלפי מי? יש אדם בלחוש אסתטי שאומר, ואין פה שום מילה מיותרת? להתך, זה מקצב יפה, אבל המשפטן לא החוש האסתטי מעניין אותו. מעניין אותו האם אפשר היה להגיד את אותו הדבר, את אותו צו, בפחות מילים? מילה אחת פחות? או שתיים? אם אפשר, זאת אומרת, הוא כמשפטן צריך לדרוס את זה. הוא צריך להבין מה נרמז בדבר. להוסיף על הכלל הכתוב כאן בפשטות בפשט, לגרוע ממנו, לשייך אותו לקבוצה מסוימת של כללים באותו התחום של ממונות או נשים או כנסות או כל הדברים האחרים. זהו הלימוד המתודי, זה יחד, מלבד הכרת הטקסט, כמו שכל יהודי בעצם צריך להכיר אותו, כן, מצד המצווה, הוא מכיר את הטקסט הזה אחרת לגמרי. וצריכות להתגבש, צריכות להתגבש אותן המתודות, אותן השיטות של מבט על הפסוק, מבט על קבוצת הפסוקים, ומבט על קבוצות הפסוקים במקומות שונים לפי אותו עניין. ולכן כאשר חז"ל אומרים לנו שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אז הקורא הפשוט הוא מתפלא, מה זאת אומרת אין מוקדם? ברור שיש מוקדם ומאוחר, מה זאת אומרת אין? רואים שיש, כי יש איזשהו רצף, יש איזה רצף לדברים. מה קרה קודם, מה קרה אחר כך? מבחינתו של המשפטן אין לזה משמעות. מבחינתו של ההיסטוריון יש לזה משמעות. מבחינתו של הסופר יש, אבל לא מבחינתו של המשפטן. אין סמכות של פסוק קודם, היא קודמת או נעלה יותר מאשר סמכות של פסוק מאוחר. אין מוקדם או מאוחר. ואם יש מי שאומר שיש מוקדם או מאוחר, זה כלל משפטי, לא היסטורי. כלומר, הונח כאן יסוד, ומה שמאוחר יותר הוא פרט מסוים באותו יסוד, וכך יש לדרוס אותו, כך יש להזין אותו. וזה משנה לנו אז את התפיסה המשפטית של אותו העניין. זוהי הדרך התיאורטית לקרוא את מסמך היסוד בעיניים של משפטן. והדבר הנוסף הוא להכיר את התקדימים המשפטיים. מה כבר נאמר בהקשר לכל הדברים האלה בבתי הדין הקיימים או שהיו קיימים לפני דור או שניים או שלושה. כלומר, יצירת, היינו אומרים את זה היום, יצירת ארכיון משפטי. רצף של שיפוט כאשר התקדימים יש להם משקל. אמנם, המשקל של התקדימים איננו כמו המשקל התיאורטי של המידות שהתורה נדרשת בהן. זה לא אותו משקל. תקדים בבחינת פירוש הוא רק פירוש אחד אפשרי, אבל לא הכרחי, לא האחד והיחיד. מצד שני, יש תנאים מסוימים מתי אפשר לקבל פירוש אפשרי אחר. אם בית דין חברו גדול מהקודם בתורה, מה? בחוכמה ובמניין. כן. אם הוא גדול יותר, הוא יכול גם להתעלם מן התקדים ולפרש פירוש אפשרי שונה בהתאם לתשתית התיאורטית המשפטית הקיימת. כלומר, לתקדים יש משקל משפטי מסוים, לא מוחלט, אבל קיים. וכדי ליצור רצף שיפוטי נכון, וממילא גם ללמוד מן הניסיון של הקודמים, התלמיד בבית המדרש צריך להקדיש זמן ומאמץ כדי לזכור את התקדימים הקיימים. ובכן, ראינו כאן שבית המדרש שנוצר למעשה, נוצר כמוסד בפני עצמו, בעיקר בבית המקדש השני, בזמן בית המקדש השני, בעיקר אני אומר, כמובן שהיה פעם גם כן היו, המסורת הייתה והעבירו דבר לדבר, אבל המוסדות האחרים האפילו, כן, כמו הנביאים ובני הנביאים, האפילו על בתי מדרש כאלה. בזמן בית המקדש השני הם היו המוסדות העיקריים. על שלושה דברים היה צריך ללמוד התלמיד. א', להכיר את המסמך היסוד, להכיר את התכנים, להכיר את הפסוקים, אולי לדעת אותם ממש בעל פה, לפני שאנחנו עדיין מדברים על תרבות הלימוד שבעיקרה היא לימוד בעל פה, בעיקרה. יש רשימות מסוימות, אבל הרשימות עדיין אינן מחייבות, הן רק רשימות עזר, לא כפי שבא אחר כך, כאשר נוצרו המסמכים המחייבים, המקודשים, כמו המשנה. מקודם יש רק רשימות עוזרות, ולא מסמכים מחייבים. העיקר הדבר היה לזכור, לשנן וללמוד, להכיר את מסמך היסוד את התורה שבכתב, ולהכיר את המתודות של דרישת התורה שבכתב מבחינה משפטית, ולזכור ולהכיר את הניסיון הקודם מבחינת תקדימים משפטיים.
יש במקורות, אולי זה, אני בא נושא
עליהם, אבל
מה
אם
זה יש
לדעת פה, זה לא רק מהשאלה, זה לא רק מהשאלה, זה להביא להם כמסורת. כן. ודאי שיש מסורות כאלה. אבל הדיון הוא בעיקרו לא בדבר הזה, כי באמת לגבי המצוות המעשיות יש מסורות, כן? צורה של תפילין פחות או יותר. אני אומר פחות או יותר מפני שאנחנו מוצאים עוד גם בדורות הרבה יותר מאוחרים. עוד שאלה, אם התפילין יכולים להיות עגולים או דווקא מרובעים, ויש עוד מקומות שהיו אפילו תפילין מעוגלים קצת, כן? אבל באופן עקרוני שתפילין זה דווקא כך, ולא, מה זה תוספות בעיניך? תוספות כאלה לא יודע, כן? התורה בכתב לא מפרשת מה זה תוספות. אז ודאי יש על זה מסורת, ועל אתרוג יש מסורת, ועל כל זה. כלומר, פרי את הדף, זה אתרוג, זה לא לימון, שלא לדבר על הנדה, עם האננס או גזע. לגבי המצוות המעשיות יש מסורת ברורה. ואנחנו אבל עוסקים לא דווקא בתחום הזה. אנחנו עוסקים בתחום המשפט והשיפוט. שם יש גם מסורות. מסורות בבחינת פרשנות של בתי הדין הקודמים. גם המידות שהתורה נדרשת בהן הן מסורת. אבל להכיל את המידות האלה במדויק, אנחנו רואים שיש חילוקי דיות בין חכמים שונים. כיצד מכילים את המידות האלה? כן. איפה כן דורשים את ההיקש ואיפה פחות? או לא דורשים, כן, או במקום אחר. בעניינים האלה אנחנו מוצאים חילוקי דיות. כלומר, שם נערכו דיונים. שם נערכו דיונים פרטניים. וזה לא בכדי שעיקרה של תורה שבעל פה מוקדשת לשיפוט. בין בעניינים שבין אדם לחברו, בין בעניינים שבין אדם למקום. אבל גם הם דורשים דיון, שיפוט והכרעה. הכרעה. מה נכלל במלאכת שבת זו וזו? פעולה כזאת, פעולה אחרת? מה טיבה זו פעולה? האם קריטריון כמותי יקבע או קריטריון איכותי יקבע? או שמה, מה שלפעמים קורה במלאכות שבת, הכמות הופכת לאיכות בשלב מסוים. ואז אם פעולה אחת מבחינה כמותית היא לא נחשבת למלאכת שבת, שתי פעולות נחשבות למלאכת שבת. כן? אם זה שתיו הערב במלאכת שבת, אם זה רק פעולה אחת, זה עוד לא מלאכת שבת. קביעת שיעור, שיעורים וחצי שיעורים. מידת החיוב, כל הדברים האלה הם בבחינת שיפוט, אמנם לא בין אדם לחברו, לא בדיני ממונות, לא בדיני עונשין, אבל גם בין אדם למקום כולם, דברים שהם משקלים ונידונים באותן המתודות של קריאה בפסוקים, החלת מידות שהתורה נדרשת וההכרעה. מה יחשב לאיזה מעשה? מעשה באלמה חייב לקבל שוויון, מותר או אסור, או מצווה. וכל המעשים הם מבחינתנו חומר גלם של מעשה באלמה, ולגבי כל המעשים האלה אנחנו צריכים את כל העולם להכניס לקטגוריות המשפטיות שבין אדם למקום או בין אדם לחבר, מבחינת התורה. כל המעשים, כמה שאפשר. שאחת הקטגוריות היא מעשה רשות. כלומר שם שלפעמים אפשר כן ולפעמים אפשר לא. אבל גם זו קטגוריה. כלומר גם זה תחום שצריך לדעת את גבולותיו. לדעת מה הוא נקרא מעשה רשות. כן. מילים שאנחנו
לומדים מהתורה. מילים שאנחנו לומדים מהתורה. הם חכמים תקפו את זה מעצמם. או ש... היה מסורת, כל הלימודים עברו במסורת הזאת והם נמצאת בגמרא, שיש פסוק מסוים עם הפסוק הזה לומדים הלכות מסוימים.
כן.
ולפעמים אנחנו רואים שיש מחלוקות מאותו פסוק, אחד לומד ככה ואחד לומד אחרת. כן. גם הלימודים המובנים בכלל איזה אות או משהו כזה לומדים הלכונים דברים שלא נוראים איך החדלו ללימוד הזה.
אז ככה, מסורת זו מילה גדולה. מה כלול במסורת? לפעמים במסורת כלולים פרטים. הנה הזכרנו פה, זה שפרי עץ הדעת, זה אתרוג, זה פרט. ופרט הזה אפשר אחר כך לדון אם הוא אתרוג גדול יהיה או מה שהוא נקרא שהוא כל כך קטן שהוא כבר לא הדר, כן? או שהוא עם קטמים, או שהוא חסר, הוא כבר לא הדר, אבל הוא עדיין אתרוג. זה עניין נוספים. אבל בעצם זה שזה אתרוג, זה פרט שהוא במסורת. במסורת. מוחלטת שאין עליה עוררית. אבל בתוך מסורת כלולה רמה נוספת. המידות שהתורה נדרשת בהן. שהתורה נדרשת בהן, כן? המידות הן מסורת. לא כל דרישה ודרישה היא מסורת. המידות הן מסורת. ומה שבסופו של דבר מחרימים כנדרש על ידי המידות האלה, לדעת רוב הדעות החכמים, זה עניין לדאורייתא. מכיוון שזה נדרש מהפסוקים לפי המידות המסורתיות, אז זה מה שהתורה אומרת? כי מטרה, כי היא לא הייתה אומרת לך את זה בפסוק מבורך, פסוק. ויש רמה נוספת של המסורת. שלגבי יש מחלוקת ידועה בין הרמב״ם והרמב״ם בתחילת ספר המצוות בשורשים. התורה שבכתב מסמיכה את החכמים השופטים לדון כל דבר בעניין שצריכים לדעת. כעת נשאלת השאלה, וזה המחלוקת ביניהם. מכיוון שהם דנים במסגרת סמכותם מדאורייתא, הרי אפשר לומר שכל פסק שהם פוסקים הוא מדאורייתא. כי סמכותם ניתנה להם על ידי התורה. או שאומנם סמכותם מן התורה, אבל מכיוון שדבריהם הם רק דבריהם, הרי זה נקרא מדרבנן ולא מדאורייתא. עכשיו יש מדרבנן, כאילו בזה אמרנו, ביטלנו כל דבר מדרבנן, לא? לא כל דבר. יש מה שחכמים מתקנים תקנות לא במסגרת סמכותם הניתנת להם מן התורה. לא במסגרת זאת. אלא מפני שהם גם ראשי הציבור. ויש להם דאגה לשלומו של הציבור, דאגה לתורה אפילו. כן? לתות סייג לתורה, אף על פי כן זה לא במסגרת הסמכות לדון על פי התורה. אלא לעשות סייג לתורה. אילו דברים מדרבנן, מה שנקרא קלאסי. תקנות, גזירות, סייגים, כל זה דברים מדרבנן. אבל פירושים לפסוקים שהם לא על פי המידות דווקא, אלא מה שנקבע בבית הדין, אבל שייך לעניינים שכתובים בתורה שבכתב, לגבי זה יש שאלה. האם כל פסק הוא חיוב מדאורייתא, מפני שסמכותם ניתנה להם על ידי התורה, או שגם הוא מדרבנן? מפני שזה נאמר על ידם, מבלי שהם מתיימרים לומר שזה הפירוש האפשרי היחיד. אלא נראה להם בסיטואציה זאת, נראה להם שכך צריך להבין וכך צריך לפרש. כן? לא, לא, אסמכת זה עוד עניין, אסמכת זה רמז בכלל, אסמכת זה אבן, מלכתחילה לא אומרים שזה הפירוש של הפסוק, אלא אומרים שיש פסוק כזה שאמנם מדבר בעניין אחר, אבל ממנו אפשר לקבל רמז לכיוון מסוים, אז זה נקרא אסמכת. ובכן, יש שלוש רמות מבחינת המסורת. יש המסורת על הפרט עצמו, יש מסורת על השיטה, איך לפרש, ויש מסורת על הסמכות, של מי הוא המפרש. כן? שלושה הדברים הם במסורת, ושלושה הדברים הם בעלי תוקף מוחלט, מבחינה משפטית, מבחינת נתינת התורה, שלושת הדברים. אבל, כשאנחנו מתייחסים לפירוש עצמו, לדברים עצמם, יש הבדל. יש את זה. לכן, לגבי הרמה הראשונה של פרט שהוא במסורת אין מחלוקות. ברמה השנייה ובוודאי ברמה השלישית יכולים להיות חילוקי דעות. יכולים להיות חילוקי דעות למרות שהדברים הם במסגרת לגיטימית של המסורת. והיא מחייבת לפי התנאים שלה. זוהי המסורת.
אני חושב החכמים שזה...
כן, כן, נכון, 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 נכון. אז אנחנו משתמשים במילה הזאת סמכות, סמכות, מדוע? מפני שמי הסמיך, מי סמך את ידיו על מי והעביר לו את הסמכות הזאת. אז אנחנו בזה נפתחת מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני. הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים לנביאים, לנביאים, שימשים כנסת הגדולה, זוהי המסורת. מי הסמיך את מי? ואנחנו יודעים שמבחינה הלכתית, שאלת הסמכות היא שאלת ההסמכה. ונכון, והיה דור שלא היו יותר סמוכים. בהתחלה מסרו את הנפש על הסמיכה, כן, אנחנו יודעים ש... הלכו בשלטון הרומי, הקצה, הלכו להסמיך, ואחר כך כבר נגמר. כן, נכון? שלמעשה היום אנחנו במצב של שאין מוסמכים. אין מוסמכים. ואין כמובן אותה סמכות, וזה בא לידי ביטוי. בהרבה מאוד דברים, בהרבה תחומים. אין אותה סמכות. אנחנו יודעים שנעשה ניסיון לחדש את הסמיכה. כן? בצפת, אחרי גירוש ספרד, אחרי שהתכנסו שם, באמת הייתה הזדמנות מיוחדת, שהתכנסו הרבה מאוד חכמים, במקום אחד כתב, וניסו לחדש את הסמיכה על ידי, ועל ידי כך ליצור סנהדרין, אלא שהתבטל את הדבר. מכיוון שהיו חכמי ישראל שלא השכיל, גם בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ. אז מי שהוסמך, אחד המוסמכים היה רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך. אם יש תוקף לסמיכה הזאת, האם תוקף לסמיכה הזאת, זאת שאלה עדיין, אפשר לדון בה. כי גם מה שהם עשו את כל המעשה, על פי דברי הרמב״ם שכותב ירעלי, גם זה ירעלי. שכה ירעלי, מישהו אחר לא ירעלי. ירעלי אומר שאם רוב חכמי ישראל יסמיכו על אחד, הוא יחשב למוסמך. אין לזה מקור ממש, כי אנחנו מכירים סמיכה פשוטה. משה שקיבל מפי הגבורה, שמח את ידיו על מי שתמח. זה מה שמוכר לה. מנהל לירעלי לא ידוע. אבל אולי משד העוצמה של רוב חכמי התורה, שהם אמנם לא מוסמכים, אבל בכל אופן בפועל הם חכמי התורה, ואז יכול להיות שאם הם רובם מסכימים על אדם אחד שהוא ראוי מאוד מכל הבחינות, אז אולי אפשר לחדש את עצמך. אולי אפשר. ובאמת היה מי שתלה את זה רק באחרית הימים. שמי זה שיוכל להסמיך, הרי אם ככה כאילו יוצא את עצמי, אז מכיוון שנפסקה עצמך, מי יוכל להסמיך? אליהו הנביא. למה דווקא אליהו הנביא? מכיוון שאליהו לא מת, והוא היה מן המוסמכים, ועל כן הוא יכול לסמוך על אחרים, הוא יכול להסמיך. וכאשר הוא יבוא באחרית הימים, הוא יכול להסמיך. כיוון שהוא לא מת, הוא הנשאר היחיד בעל הסמיכה, כן, מאותם הימים. אז שהסנהדרין תוכל להיות, כן, תוכל להיכון על ידי אליהו. ולכן אמרו שעד שיבוא אליהו יהיו מחלוקות, כי הוא המוסמך היחיד שיוכל לפתור, יש לו הסמכות לפתור מחלוקות. לא מפני שהוא יותר חכם מאלה שהם במחלוקת עכשיו, ולא מפני שהוא נביא, מפני שהוא מוסמך. מפני שהוא מוסמך מבחינת הדין הפורמלי. מה? איך? לא, זה שכתוב שעד שיבוא אליהו, אז זה כתוב. זה מה שאני אומר. עכשיו אני אומר.
אז הרב, היום בגלל שחכמים לא מוסמכים.
כן.
זה
תוקף לרבנן? לא, גם לא. 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 אין לזה תוקף.
אז מה שכונה?
כי
זה נסמך על...
זה לא כל כך בגלל זה. לא, פשוט. מה, וכי מה נעשה? אנחנו חיים ממה שיש לנו. אין לנו מוסמכים, אז יש הכי קרוב לזה. חכמי התורה האלה ש... שיודעים היטב, הם אלה שיכולים להגיד לנו מה התורה הייתה אומרת לו הייתה הסמכות להגיד לשמה משהו. מה התוקף הזה? באמת לדעת רבים, התוקף הוא רק מה שכתוב בתלמוד, מכיוון שהוא עוד נכתב בהתראתם של הסמוכים. בפועל אנחנו מקבלים על עצמנו, יש תוקף של קבלה, וקבלה שייך אפילו לראי בקר. אפשר להגיד, אני מקבל על עצמי את פסיקתו של פלון. וכך באמת, כך באמת כותבים. חכמי ישראל דגולים שלנו התוקף רק כבית דין של ראי בקר. מכיוון שמקבלים אותנו בתור בית דין, אז אנחנו, יש לנו סמכות, מצד שמקבלים אותה. אנחנו מצידנו משתדלים לדון על פי התורה ככל האפשר. אבל לא יכולים לומר שדברינו הם כדברי התנאים, המוסמכים. לא יכולים להגיד את זה. כן. לא, לא דנים דיני נפשות מאז שגלתה סנהדרין מלשכת הגזית, שאז היו ודאי סמוכים. לא דנים דיני כנסות למצב, מכיוון שאין סמיכה אין מי שידון דיני כנסות. כלומר, בדיני ממונות דנים. למה? כי זה ברור. דין ממונות הוא עניין של ברור, למי שייך הממון הזה? אחד אומר שלי, אחד אומר שלי. אם יש עדויות, יש ראיות, אפשר לברך. אבל גם אם מוצאים שאחד גנב, נניח, על פי התורה צריך לקנות אותו, מעבר למה שהוא צריך להגדיר את גנבתו. כן? צריך לקנות אותו, או כפל, או ארבעה וחמישה, או משהו. זה אי אפשר. מכיוון שאין מוסמכים, אין מי שיקנות. דיני קנסות, שזה עונש ולא דין ממון. זה קשור לדיני ממונות, אבל זה עונשים. אי אפשר להניש. רק מוסמכים יכולים להניש. או יכולים להניש ראשי קהילה על פי הסכמת הקהילה. זה משהו אחר לגמרי. זה לא קשור לענייני תורה. וגם יכולים להניש בעונשים שלא כתובים בתורה. זה כן. יש.
כמו למרד.
מה? כן. 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 וזה נעשה בקהילות שונות, באמת, בימי הביניים ואחר כך, היו מענישים.
אפילו מוות.
היו מענישים, כן, בדרך כלל דין מוות לא היה בקהילה, לפעמים היו מוסרים למלך, למלך הנוכרי, כדי שיעשה את זה, אבל היו עונשים גופניים כבדים, בהחלט.
אני הבנתי שהיה בזמן, לא יודע, בזמן הידידית כמו הנת, או לפני זה אפילו,
וגם הייתה קרה בפריסאי, אז שם
לא
חושב מהלך שמה, ובסופו פעמים זה עובד. מה, דין מוות?
לא.
דין מוות אני חושב שלא היה. דין מוות לא היה בקהילות. היו דיני, היו אנשים גופניים. היו חותכים איברים מסוימים, כמו אצל המוסלמים שחותכים יד לגנב. היו אז היו חותכים אף למשל, כי היו אז ניכר, היה ניכר אותו אדם שהולך בכל מקום שחותכו לו את האף שהוא היה ונדן. ככה עשו להיון, כנראה התרבו נשים זונות, היו חותכים להם את האף. זה גם בהחלט עושה אותן ביוטי אטרקטיביות. כן, זה אחר זמן. ועוד דברים כאלה, היו עונשים גופניים קשים. היו אנשים קטנים מאוד, אבל זה כמובן, אף אחד לא אמר שזה מדין תורה. זה לא היה מדין תורה, זה היה מדין תקנת הקהל. זה ראשי הקהל שביניהם היו דיינים וחכמים, ראשי הקהל לפי התקמת הקהל ותקנת הקהל, כי גזרו גם כנסות ממונים, כמובן היו הרבה דברים, כנסות ממונים הכל, וגם עונשי גוף. על מוות אני לא זוכר, לא זכור לי שהיה...
זה לא מעלה.
אפילו זה... כן, זה היה הדבר היחיד, זה לא היו כל כך הרבה מקרים, אבל זה היה הדבר היחיד. המוסרים והמלשינים שירערו עצם יסוד הקהילה, כלומר, השקיעו את האוטונומיה הקהילתית של חיים עצמיים, כן, אותם דנו למיטה. זה נכון. וזה היה נכון גם עד לדורות האחרונים, יחסית, כן, עד לפני 150 שנה או משהו כזה. זה נכון. תלוי, לא, היו מטביעים בנהר, היו חונקים, היו... או תלוי דווקא פחות, כי זה כולם רואים, אבל היו הורגים את המוסרים.
אין לזה
לא תקנת הקהל. למי? ודאי איתה, הקהל, למה לא? הקהל, מה? יוצא מפה. אז זאת בדיוק הייתה הבעיה. שאיך יהיה מלכין ומוסר אם הוא לא יהיה בפנים? את מה הוא ימצא? זה בדיוק היה, זו הייתה הפרנסה שלו. שהוא מסר את היהודים, את רכושם או את חייהם לפעמים למלכות. כן? זה פגע או בפרנסה. כן, כן, כמו מלך. כמו מלך. למלך יש, גם חכמים יכולים לענות שלא ממדים, אבל זה שוב לפי תקנת הקהל. וזה כמובן לא נשאר כחוק לעולמים. זה עניין שדנים בו לגופו באותה שעה. באותה שעה. זה סוג של התגוננות. הקהילה יחד צריכה אמצעים להתגונן. זה התגוננות. בכל אופן, אנחנו רואים שהיצירה הזאת, בית המדרש, שהתבססה על שלושה היסודות האלה, הכרת המסמך, לימוד השיטות השונות של הבנתו ופרסנותו מבחינה משפטית, והזיכרון, כלומר יצירת הרצף המשפטי, הזיכרון של התקדימים המשפטיים הקיימים. זה המוסד החדש יחסית ההולך ומתפתח בזמן בית המקדש השני, ואחרי חורבן בית המקדש השני הוא מגיע, המוסד הזה מגיע לשיאו, הן מבחינת השכלול של השיטות ושל הפעילות, והן מבחינת המעמד החברתי. כי בכל זאת אנחנו צריכים לזכור שבזמן בית המקדש השני היו מוסדות נוספים. אם לא נקרא להם מוסדות מתחרים, הרי בכל אופן היו מוסדות נוספים, כמו המלכות וכמובן הכהונה בבית המקדש. וזה לא בכדי שאנחנו מוצאים בזמן בית המקדש השני תחרות או מתח בין המוסדות האלה. הכהנים הם לא דווקא חכמי התורה, לא דווקא. חלק מהם כן, אבל לא כולה. מלך, מלכות החשמונאים, גם הם לא תמיד מסתדרים עם החכמים. ואז נוצר המצב של הפרושים, שיש אומרים שהכוונה של המשמעות של המילה הזאת היא דווקא מילה פירוש ולא פרישות, אולי גם פרישות בהתאם לחוקי טהרה והכל, אבל גם פרשנות, פרושים אלה המפרשים, כלומר הפרושים הם יורשי הסופרים, אנשי כנסת הגדולה, מעזרא הסופר ואלה. ולעומת זאת יש אחרים שגם הם מתיימרים לייצג את התורה, הצדוקים, הביתושים והאישיים אחר כך. והמלחמה הגדולה היא על התורה שבאותה, בין שני הענפים הגדולים, הפרושים והצדוקים. הצדוקים לא מכירים בסמכותה של התורה שבאותה, לא מכירים בדברי חכמים, לא מכירים במסורת. כלומר, מכירים בכך שיש מסורת, ברור, אי אפשר בלי מסורת. אבל מה המעמד שלה? מה המשקל של המסורת? האם היא, כמו שאמרנו, בשלוש הדרגות השונות, מדאורייתא, היא מחייבת כמו שמחייבת התורה שבכתב? לא. זה לא. היא לא מחייבת. יש סוף. כל מיני מסורות. יש צרכים קהילתיים, חברתיים, של דין ומשפט, אבל זה לא מחייב. זה לא מחייב. יחסית קל היה לכהנים, יחסית קל היה לכהנים, מפני שדווקא בענייני כהונה, עבודת המקדש, הרבה מאוד פרטים כתובים בתורה. ויכלו לומר, הנה, אתם רואים כל מה שצריך להיות כתוב, כתוב. ואנחנו עושים לפי התורה. אבל מה שלא כתוב, זה בכלל לא מחייב אותנו. אנחנו רואים את הדבר הזה של ניסוך המים. ניסוך המים לא כתוב בתורה. הוא ילמד על ידי חכמים. ונלמד כחובה מן התורה, אבל הכהנים הצדוקים לא רצו למסך מים על המזבח. למסך יין כן, כתוב, אבל לא למסך מים. לא רצו. על זה היה ביקוח. כלומר, לא רק על משוך המים, אלא זאת הייתה, זאת נקודה, דוגמה, מסביב לעניין הזה. האם בבית המדרש לומדים תורה, או שבבית המדרש עוסקים בחוכמה, בכל מיני דברים חשובים או פחות חשובים, כמו כל מלאכה בעולם. אבל לא לומדים תורה, כי מה שלומדים זה לא תורה. המסקנות שמסיקים זאת לא תורה, לפי דעתם של צדוקים. אז זה קרה מפני שהיה מעבר מן הנבואה שבלטה הרבה יותר אל בית המדרש. ובוודאי שבבית המדרש היו חידושים מבחינה מתודית. כן, הצדוקים מתחילים סמוך מאוד לבניין בית המדרש השני. מה? קראים זה אותו דבר בגלגול אחר. זה ב-800 שנה אחרי, 700 שנה אחרי בחורבן בית המקדש. בפועל נוסדה הכת הקראית, כן, על ידי ענן שרוצה להיות ראש גלות, ראש גלותה בבבל, ולא ניתן לו הדבר, והוא התמרד. כן, כן, אבל גם כאן. מה? לא רב, לא, לא, ענה, ענה. ענה בן דוד, כן.
לא
רב, לא, 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 לא. לא. אז הוא... כן, תתמרד. מה?
אבל עד הסלוגים, אנחנו לא מוצאים,
אז זה מה שאנחנו, כן. שוב, בוודאי שהיו בתגיד, בוודאי שהיו... וכל זה היה, השאלה הייתה האם זה דבר תורה או לא דבר תורה. זאת הייתה השאלה העיקרית. זה שצריך לדון ולשפוט על זה אין שאלה. האם זה דבר תורה? האם הסמכות של השופט או הפסק שלו הוא דבר תורה? או זה פסק של בית משפט? לא היה שאלה. האם... יש בסמכותו, באפשרותו של חכם לחדש הלכות. ולא בכדי מה שאמרו חז"ל בראיית רטרוספקטיבית, שאחרי מותו של משה נשתכחו 400,000 הלכות. ועתניאל בן כנען החזירן בפלפולו, החזירן בפלפולו. כלומר, המשמעות של הפלפול, הכוונה כאן, המשמעות של השיטות התיאורטיות של דרישת הפסוקים. פה צריך להבין, אם אמרו פעם, טוב, מה שזוכרים ממשה דור אחרי דור, בסדר, זה מחייב, כי זה מה שזוכרים. אבל מה שלא זוכרים, אז לא יודעים. אבל כבר יהיה אפשר כבר לדעת, אין? אז מה כתוב? כתוב או כתוב? זהו. החידוש הגדול זו התשתית התיאורטית של הלימוד. אנחנו לא זקוקים לזיכרון, כי יש בידינו אמצעים ללמוד מן הפסוקים ולהכריע. יש גם בידינו סמכות להכריע מבחינה פרשנית. אנחנו לא מוכרחים לזכור. אם זוכרים, מה טוב ומה נעים. בסדר, אולי, למה הכוונה? חכמים למדו שזו סמכות מן התורה להשוות את דבריהם לדברי תורה. איך הצדוקים התכוונו לזה? התכוונו שהתורה ציינה מציאות כרגילה. ודאי שצריך להיות תופת. ודאי שצריך להיות תופת. והתופת צריך להשתדל לדון לפי הכתוב. וצריכים לשמוע לו. צריכים לשמוע לו לא מפני שזה דבר תורה, אלא כפי שהיום נאמר דובר בשיעור, כי דינא דמלכותא דינא.
למה צריכים לשמוע לשפט בכל מקום? כי בלי זה יהיה גרוע. אז התורה אומרת, תשמע בקולו. על נביאים נאמר שיקומו נביאים גם אחרי משה. ונבואה נבואה, היא קבלה מלמעלה. אבל שופטים זה ברור, נביאים לא חייבים להיות. שופטים חייבים להיות בכל חברה. כן.
כשאני
שבאת דוקים נראה משכנעות,
כשמודד
לתשובה מאיזו בחינה משכנעות? מבחינה שהם באמת ניתונים שכל אחד יכול לפרש כמו שהוא רוצה, ואנחנו אומרים שאתה אולי רומז למחלוקת מהותית עוד יותר לגבי התורה שבכתב, כלומר לגבי התורה בכלל. אפשר לראות בתורה שבכתב טקסט מקודש. יש טקסט מקודשים, בסדר, הם לא חייבים להיות מקובלים עלינו כי מקודשים, אבל הם מקודשים על בני הדתות האחרות. מבחינתם זה מקודש. מה יומרה של הטקסטים האלה? בסדר, הם מקודשים. מה יומרתם? הם באו לייעץ עצה בתחום זה או בתחום אחר, בעיקר בתחומים הפולחניים, כן? ובתחום שמה שאנחנו קוראים בן אדם למקום. בעיקרון. האם זה גם מה שהתורה באה לעשות? מכללותה של תורה אפשר להתרשם שלו. שהיא באמת תורת חיים. והעיקרון, העיקרון שחכמים הדגישו אותו כל כך, של הפוך בה והפוך בה דקולי בה. והגית הבא יומם ולילה, לא רק מצד שזה טקסט נקודה, שהוא מבטיח לך שכר, פולחני, כמו שהיית נניח מביא עוד קורבן אחד, עוד קורבן אחד. לא, אז בוודאי, האל שאתה מביא לו את הקורבנות, מרוצה ממך, יפה מאוד, כל הכבוד, תביא עוד קצת, אז אני אהיה פניי אליך יותר. להגיד בו יומם ולילה מפני שזוהי תורת חיים. כי יומך ולילך צריכים להיות מוארים ומודרכים על ידה. זה עיקרון של חכמים, זה עיקרון של פרושים. ולכן חייבת להיבנות תשתית. יותר מחייבת להיבנות. לדעתם היא כלולה כבר בתורה. והיא כלולה במסורת ממשה ואילך. השיפוט על פי התורה הוא לא רק צורך חברתי כמו כל שיפוט. אלא זה גם עניין של הדרכה אלוקית איך לחיות. לא רק לחיות בכלל ואיך שהוא, אלא איך לחיות. גם בין דם לדם, בין נגע לנגע ובין איש לאיש. גם שם, ובין מטבע למטבע. לעומת זאת הצדוקים אמרו לו, אנחנו כמו כולם. רק מה? הם אומרים שהטקסט שלהם מקודש, אנחנו אומרים שהטקסט שלנו מקודש. להם יש פולחן שלהם בבתי הקורבנות שלהם. לנו יש משלם. אנחנו יכולים לבטר, מה יותר אמיתי, מה פחות אמיתי. אבל זהו זה. מה כל השאר? כל השאר מדעתנו. צריכים לנהל חברה, ננהל את החברה. כלומר, יש כאן באמת ויכוח מהותי על משמעותה וערכה של התורה בכלל. האם היא תורת חיים? ואז היא צריכה לתת בידינו את אותם האמצעים. והסמכויות והמוסדות כדי שהחיים שלנו יהיו חיי תורה, ואם היא לא תורת חיים אז באמת לא צריכה לתת את זה. יש לה פינה מסוימת משלה גם זה מה שצריך ולזה זה מספיק. אכן זה ויכוח, ואפשר לומר בהחלט שמסורת הייתה כוללת, וזה לא בכדי שרוב העם באמת היה בעד הפרושים. מסורת הייתה שהחיים של היהודים הם יהדות. זה לא חיי יהודים, זה יהדות, זה תורה. וצריך להתאמץ בדרך, או בדרך של נבואה שהייתה, נניח. כן. וגם חוכמה, וימי נבואה, בעיקר חוכמה. איך להדריך את החיים האלה? איך לבנות אותם? באופן שהם חיים של תורה, לא חיים טובים, נחמדים או לא נחמדים סתם, אלא חיים של תורה. זאת הדאגה הגדולה. ואם נשתמש בסגנון של ימינו, חכמי ישראל הכילו את העיקרון של הכל שפיט. הכל שפיט. אין לך דבר שלא יבוא בפני התורה וידחה כבלתי רלוונטי. הכל שפיט. נכון. הבעיה רק שתעמוד בפני עיקרון אוניברסלי כזה של הכל שפיט, בפני מה? ובפני מי שפיט? אתה צריך מערכת ערכים, עקרונות, ציוויים, בדרגה כל כך גבוהה של מוחלטות, רוחב ונצחיות, שאכן הכל יוכל להיות שפיט בפניה. ובא, אם לא כן, אז אתה עושה עוול לדבר. ואתה מקופס את המציאות בפני הגחמות הפרטיות או המעמדיות של מישהו או של משהו. כן. ואז במקום הפרטת הצדק, אתה משליט עוול. אבל העיקרון התיאורטי הוא בדיוק עיקרון של חכמי ישראל, שהכל שפיט. טוב, עד כאן.